של מערכת היחסים בין הפעולות הבאות מאת אלוקים לבין המצבים השונים של האדם, של הנפש, הרצון של האדם, העשייה, השאלות של האדם. אחד מהמצבים האלה, שכל מיני סיבות הוא אולי גם עלול להתרחש במציאות שלנו, מתואר בדף שקיבלנו בצד שמאל למעלה, אחרי שאלוקים שולח ביד משה את כל המרכיבים של תוכנית הגאולה, תוכנית היציאה ממצרים, בפסוק ט' פרק ו' אומרת התורה, אחרי שכתוב, והבאתי אתכם אל הארץ שרציתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, נתתי אותה לכם, מורשה אני אדוני, מדבר משה כן לבני ישראל, ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. קוצר רוח, זה מצב, זה סוג של תגובה, ממה הוא נובע, ובמה קוצר הרוח מחובר לעבודה קשה. מדוע זה קרה שם במצרים? למה זה עלול לקרות שוב? מי שלא רוצה ליפול בנפילה הזאת, למרות שאנחנו חלילה לא דנים את אבותינו, אנחנו בקושי מסוגלים לקרוא עליהם, בוודאי שלהבין אותם זה קשה, אבל לפחות לעצמנו לנסות להבין איך לא להגיע למצב הזה של אי שמיעה אל משה, קוצר רוח ומעבודה קשה. אומר אור החיים פה בפסקה השביעית. כולם, מי שרוצה לשתות שתייה חמה, יכול? יש שם בחדר? כן? אפשר? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אומר אור החיים, מה זה מקוצר רוח? אולי, כי לצד שלא היו בני תורה, לא שמעו, ולזה יקרא קוצר רוח. כי התורה מרחבת ליבו של אדם. יש קושי להבין את הדברים האלה, מפני שאנחנו מדברים על תקופה שבה עוד לא הייתה תורה בעולם. עוד לא היה מעמד הר סיני. אז מה הפירוש לצד שלא היו בני תורה? דבר שני, המציאות שלנו היום, האם אפשר להגיד שאלה שהם נראים או נקראים בני תורה, האם אין להם קוצר רוח? לפעמים ההפך. במה זה מבטיח שכמו שאומר אור החיים, התורה מרחבת ליבו של אדם? ולמה אני יכול להיות במצב שבו אני לומד ואקרא בן תורה, אבל יהיה לי קוצר רוח? מה יהיה ההבדל בין התפיסות השונות? הוסיף אור החיים, ומעבודה קשה, טעם ומרו ומעבודה. זה יגיד כי מלבד צער העבודה עוד היה להם קוצר רוח. לכן כתוב, ומעבודה קשה. למה חשוב לציין את זה? אומר אור החיים, והטעם בראותם כמה כבדה עליהם המלאכה, קצרה נפשם. מלבד פרט צער העבודה. יש צער העבודה, כבדה עליהם המלאכה. זאת אומרת, זה לא רק מצער, אלא זה קשה, זה כבד. ואז יש קיצרות רוח. מוסיף אור החיים, וגם מדרך האיש אשר תקצר נפשו, לא יוכל עבוד, כי יחלש למכאובו. יש כנראה, אומר אור החיים, קשר מבחינת מבנה הנפש, בין העומס שאדם צריך לעבוד בו, שזאת בעיה לפני עצמה. אבל אם לאדם הייתה או נפש או רוח רחבה, ארוכה, זאת אומרת, הייתה לו מוכנות נפשית לשאת את הסבל, אז העבודה הקשה לא הייתה מפילה אותו. אבל במקום שבו משהו בתפיסה של האדם קשה לו מאוד להקל את המצב שבו הוא נמצא, אז העומס הפיזי גורם לקריסה כזאת, גורם לחוסר יכולת להתמודד. הוסיף אור החיים, קצת טיפוס למעלה בעמודה השמאלית, עוד למה שנתבשרו ישראל בשורת הגאולה. נתרחב לבבם, תחי נפשם ברוחם. וכשחזרו לשיעבוד, הגם שלא היו משתעבדים, אלא שיעור הרגיל הוא למטה ממנו, אף על פי כן תקצר רוח. אומר אור החיים, פה הסוגיה, בהסבר הנוסף שלו, פה הסוגיה היא הסוגיה של ההפכים. התחילה נפשם להתרגל לבשורה של הגאולה, משה ואהרון הגיעו אליהם ואמרו להם פקוד יפקוד, והנה יש איזה נפילה, וזה קשה לאדם לשאת. נפילה, הרעת התנאים בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרק ה', נהיה השיעבוד יותר קשה, מבחינת הציפיות שלהם, מה שהובטח להם כגאולה, פתאום מתברר ההפך מזה. ואז אותה מציאות שהייתה קשה קודם, ועוד התקווה החזיקה, ועוד הפתיחות הנפשית לאותה בשורה, היא נתנה כוח לאדם, עכשיו פתאום מתברר שהכל נעצר, אז אותה מציאות קשה שאנשים החזיקו מעמד בה, עכשיו אין להם כוח להחזיק. זה סוג, אומר אור החיים, של מפח נפש. ומפח נפש הוא יוצר קוצר רוח. הוסיף אור החיים משפט, והמשכיל בטבעיות הרכבת האנושי, ישכיל על דבר. מי יכול להיות המשכיל בטבעיות הנפש? המשכיל בטבעיות הרכבת האנושי. זה לא דבר פשוט. להבין את נפש האדם. להבין את הגלוי שבה, להבין את הנסתר שבה. זו מציאות מורכבת. אבל אומר אור החיים, מי שהוא מבין בהרכבת הנפשי, בהרכבת האנושי, הוא ישכיל על דבר. הוא מבין את מפח הנפש ואת התוצאות שלו. אבל לפני כן, מה אמר לנו אור החיים? אור החיים אמר בפירוש הראשון שלו, לפי שאינם בני תורה, כי התורה מרחיבה את הנפש. עכשיו אומר אור החיים, המשכיל לדבר אנושי, יודע, מפח הנפש הוא זה שגורם קוצר רוח. כשיש תקווה טובה ואחר כך מתאכזבים, זה מפיל את הרוח. אז או המשכיל בטבע הרכבת האנושי מבין את זה, או לפי שאינה בני תורה. איך שני המשפטים האלה עונים בקנה אחד. זאת בדיוק השאלה. האם אור החיים מתאר את המציאות הזאת כדי לומר, ואולי בצדק מבחינה מסוימת, שאם הנפש מגיבה ככה, אפשר להבין, זה אנושי. או שאור החיים אומר את זה באמת מנקודת המבט של ההסתכלות הפשוטה. אבל יכול להיות שיש מקום, לא ברמת תביעה, לא ברמת חלילה חוודה דעה שלילית, לא ברמת חלילה כתרוג על אותם מי שמשכיל בטבע הרכבת האנושי, אלא ברמת סרטוט של זווית אחרת. יש זווית אחרת על המציאות, שהיא נקראת באופן כללי בדברי אור החיים, היא נקראת בני תורה. והיא מבררת את כוחות הנפש מנקודת מבט אחרת לגמרי. לפניך בקריאת דברי התורה, שהם בעצם מפתח להבנת ההיסטוריה, להבנת ההווה, להבנת העתיד, לפניך, לפנייך, שתי ברירות. אני יכול ללכת ברמה האנושית הרגילה, אינני מגונה על כך, אומר אור החיים, כי זה דבר שאפשר להבין בנפש, ואתה יכול ללכת, לפי הזווית האחרת, להיות בן תורה, וכתוצאה מכך, כל השכלת המרכיב האנושי, כל השכלת מבנה הנפש, הוא ישתנה. כלפי מה הדברים אמורים? אני חושב אפשר לקחת כמה נקודות, דווקא לדוגמה מהפרקים האלה בספר שמות, כמה נקודות, כמה דמויות, ולראות את שתי צורות ההסתכלות. איך הן באות לידי ביטוי, מה המניעים שלהן, איך לפתח את זאת שאור החיים קורא לה בני תורה. ניקח לדוגמה, הביטוי בגמרא מסכת סוטה שמופיע פה בפסקה 3. דרש רבי אבירא, ויש גורסים רבי עקיבא. בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור, נגאלו ישראל ממצרים. מילת המפתח, המילה הראשונה, היא המילה שכר. בשפה העברית היום, בתרבות של היום, למילה שכר יש תפקיד מאוד מרכזי. פירושה גמול, פירושה רווח. מה היה השכר של המילדות? אמר להם פרעו, כל הבן שנולד, תשליך אותו אליהו. הם מסרו את הנפש ולא עשו כך. מגדירה את זה התורה ואומרת, ותירנה את האלוקים. הייתה להם יראת אלוקים, ועל כן הם לא פגעו בנפשות שנולדו, בנשמות שנולדו. אז מה שכרם? יש שני פסוקים בפרק א'. פסוק אחד אומר, ויתב אלוקים למילדות. עושה להם טוב. או בלשוננו, נתן להם שכר. ההמשך של הפסוק אומר, וירב העם ויעצמו מאוד מאוד. זה לכאורה תופעה שקרתה לאנשים, לציבור. זה לא נוגע לטוב שנעשה למילדות. ויש באמת פסוק אחר כך, פסוק א', ויעש להם בתים. קיבלו המילדות, בתי כהונה, בתי מלוכה. אומר אחד מהאדמו"רים שחי אחרי השואה, ניצול שואה, שעלה לתל אביב, גר בה בשנים הראשונות, הראו לו הרבי מאוז'ירוב, חיבר סדרה של ספרים על התורה שנקראת אש דת. הוא כותב, השכר שאלוקים נתן למילדות, זה שהעם התרבה מאוד מאוד. המילים וירב העם מאוד מאוד, הם השכר, הם ביטוי השכר של ויתב אלוקים למילדות. אחר כך גם עשה להם בתים. למה? כי המונח המקראי של שכר פירושו התוצאה הטבעית. לא רווח חיצוני. לא מדד מה התווסף לי. אלא ממה שאדם מוסר את נפשו על מהלך אמיתי, המהלך האמיתי הזה יוצר תוצאות טבעיות הממשיכות את אותו מהלך. על כן המילה הזאת שכר היא לא הכוונה איזה רווח חיצוני, אלא פעולתם, פעולת הנשים הצדקניות שבאותו הדור, היא יצרה באופן טבעי את גאולת ישראל במצרים. למה? כי במצרים, כמו בכל מקום, גם היום, יש שתי קבוצות. קבוצת הגברים, קבוצת הנשים. במחילה מכבודנו, קבוצת הגברים במצרים הייתה מיואשת. כי אנחנו, מקווה שאני לא פוגע באף אחד, עובדים לפי רווחים. הפסדנו. כי אמרו לנו כל הבן שנולד, משליחים אותו ליום. אין רווח. אז עזבנו כולנו את משפחותינו. כמובן, בלי שיהיה לזה כיסוי מגדולי הדור, לא היינו עושים את זה. אנחנו כולנו הרי צייתנים למה שהגדולים אומרים. במיוחד שמה שהם אומרים מתאים לנו. אז כיוון שאמרם שהיה מגדולי הדור פרש מהמשפחה, אז כולם פרשו. מול הקבוצה הזאת של הגברים, המיואשת, שאם היא הייתה נשארת הקובעת את אופי המעשים באותו הדור, לא היו ישראל נגלים ממצרים. מפני שלצורך הגאולה היה צריכה להיווצר תשתית ציבורית שהמספר המינימלי שלה 600 אלף. ואם היו רק 590, לא היו יוצאים ממצרים. עכשיו, לפני הקבוצה השנייה, קבוצת הנשים, עמדו שתי אפשרויות. או אחת, כמו שחלק היום מחפש אותה, זה הדמיון, השוויון החיצוני, להיות כמו. ואז שתי קבוצות היו מתייאשות. ובכלל, מאיפה הייתה באה הגאולה? או, הייתה אפשרות לפני אנשים במצרים להיות, איך זה נקרא פה? צדקניות. מה זה? שהנושא מבחינתם, זה נגאלו ישראל ממצרים. הנושא מבחינתם, שהוא השאלה, מה מסגרת האחריות שלהם? הנושא זה להביא גאולה. וכשאדם מארגן את כוחות הנפש שלו, לא סביב ציפיות של מה הוא יקבל, של מה הוא ירוויח, במה ישתפר מצבו, איך הוא יראה בפועל שמה שהוא רצה מתקיים? לא. אלא שכל רמת השאיפות שלו, כל רמת הציפיות שלו, היא לכוון נכון מה המהלך האלוקי באותו דור, ולפעול על פיו. והרי המהלך האלוקי שמתואר בפרק א', בספר שמות, אומר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ורוח הקודש, אומר רש"י, אומרת כך. רוח הקודש, זאת אומרת, ההנהגה האלוקית אומרת, מה שהמצרים יענו אתכם, לא יעזור להם. ככל שהם יענו יותר, כן תרבו. זה כמו שאלה של יניב. היה לא תהיה, יש רוח הקודש. עכשיו, מה גוזרות אנשים? איזה משמעות? את מה שמתואר פה. בשעה שהולכות לשאוב מים. אם אתה או את לא מזיזים את עצמכם ללכת לשאוב מים, כל מה שיאמר בהמשך לא יחול במציאות. לרוח הקודש האומרת כן ירבה וכן יפרוץ, צריכים להיות בני האדם, שליחות ושליחים, פה לעשות השתדלות. מה ההשתדלות? ללכת להביא מים. מה קורה כתוצאה מההשתדלות? הקדוש ברוך הוא מזמן להם דגים קטנים בחדיהן ושואבות מחצה מים ומחצה דגים. הברכה האלוקית שאחר כך אנשים תבשלנה את הדגים ותבנה את האוכל הזה לבעלים, לשדה, וכל מה שמתואר בהמשך הגמרא, ומה שמצולם פה הוא רק חלק, הגמרא עצמה בסוטה י' מפרטת עוד יותר, שבעצם השורה העיקרית, הם עשו מאמץ לעודד את המיואשים. קבוצת אנשים הפיחה בגברים רוח חיים. כתוצאה מכך, רבו הילדים, מה שאמרה רוח הקודש, כן ירבה וכן יפרוץ, היה לזה על מה להיאחז, הגיעו למספר 600 אלף ונגלו. ואם נשווה את המילה הזאת, צדקנות, לאיך שהיא לצערנו מתפרשת היום, לעומת איך שהיא מתפרשת בגמרא, נגלה שני עולמות. צדקנות זה לא המקום הפרטי שלך עם סיפוק רוחני. צדקנות זה המקום של ההתאמה שלך, של הנפש שלך, של הרצון שלך, של ההרגשה שלך, למה שאלוקים מייעד כמגמה באותו דור. זה בדיוק הפוך מהצדקנות היום. זה לא המקום הפרטי שבו אתה אומר, כיוון שאני עושה כך וכך וכך, אני מסודר בעולם הבא. ומי ידאג לעולם הזה? ואם הקדוש ברוך הוא רוצה שגאולת ישראל תהיה 600 אלף, מי ידאג לזה? זה המקום שנקרא יראת אלוקים. זה יותר קל, יותר מובן אולי, לרצות, לשאוף, להתפלל, לשיר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אני נמצא במקום, שם מסביבי חומה, ושר, הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. כולי מלא רגש, חוויה, עוצם עיניים, חוטף המלאכים, מדבר חופשי עם הקדוש ברוך הוא. הכל דמיונות! מה אמיתי? אם הייתי שואל את עצמי, לאן הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אזוז? איזה אחריות הוא רוצה שאני אקח? אתה עושה חשבון שבגלל שפרעו גוזר על הזכרים, אתה מפסיק ללדת? אז אומרת לך הבת שלך מרים, אבא, גזירתך קשה מגזירת פרעו. הוא גוזר על הזכרים, אתה גם על הנקבות. הוא גוזר בעולם הזה, אתה גם בעולם הבא, כי לא תהיינה נשמות. והוא גוזר, אבל לא בטוח שזה מתקיים, ואתה, גזירת צדיק, מתקיימת. עמד וחזר. אמרה לו, אבא, יש לי רוח הקודש, יש לי נבואה. מה את יודעת בנבואה? את ידע איני שתלד בן שיושיע את ישראל. חזר. נולד משה, התמלא הבית, אורה. אבא שלה כל כך התלהב, כל כך היה מרוצה. אומרת, הגמרא במסכת סוטה והמדרש בשוחר טוב, עמד ונשקה על ראשה. אמר לה, ביתי, התקיימה נבואתך. איזה הודעה על האמת. כמה זמן החזיק המעמד? 3 חודשים. למה? כי אחרי 3 חודשים היה צריך לצפין אותו ביום. הלך מהבית. אין משה בבית, אין מה בבית, אין אור. אז מה יהיה? אז מה הסיכויים? לפני יומיים בן אדם דיבר בכנס הרצליה, הוא ידע בדיוק מה יקרה. מה נשאר מהדברים שלו? הכל הוא כבר פרח. לפני 4 ימים אמרו לנו, הסבירו לנו, שכנעו אותנו, יש סקרים. הסקרים אומרים, מה יהיה עוד חודשיים? הרי עוד יום הם לא יודעים מה יקרה הסקרים האלה. כי ברגע שאני עסוק בציפיות שלי, אז המציאות היא צריכה להסתדר. אם היא מסתדרת מה טוב, אם לא, אז אני אומר, ביתי, איך הנבואתך? אומר המדרש, תפח על ראשה. אומרת הגמרא, ירק בפניה. מה קרה לך? אתה גדול הדור. 3 חודשים החזיקה מעמד ההתלהבות שלך מהנבואה? ככה אתה חושב שתהליכים בעם ישראל הם זזים ב3 חודשים? אז זאת אומרת שזה לא צדקנות. אתה יכול להיות גדול. אבל הצדקנות היא הגדרה, היא לא הגדרה בגדולה. היא הגדרה בענווה, בהתאמה של האדם לרצון האלוקי. ועל כן הם, כיוון שאז, לא בטוח שהיום, אבל כיוון שאז התעסקו בשאלה מה האלוקים רוצה מאיתנו. כיוון שכך, יגלו ישראל ממצרים. מה זה להיות בן תורה? זה לאסוף אותיות? זה לבלוע דפים? זה יכול לגרום שאני אהיה עוד יותר קצר רוח. אמרו לי ארץ ישראל. אמרו לי זה דבר חשוב. אמרו לי הכל יהיה בסדר. ועכשיו המציאות היא לא כזאת. אז אני שבור. למה אני שבור? עצוב כן. כואב כן. אבל לא לשמוע מקוצר רוח. אם עכשיו היה בא משה רבנו ואומר את כל תוכנית הגאולה. הוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. והבאתי על אל ארץ כנען. אז מה, אנחנו לא נשמע? לא, לא נשמע. להיות בן תורה פירושו להיות מחובר למגמה אלוקית רחבה של העולם, של העם, של הדור. אני יכול להיות עם הרבה אותיות והרבה דפים לא מחובר. ואתה יכול להיות בלי שום אות ובלי שום דף וכולך מחובר. זה תלוי בענווה. במקום שבו אתה לא מחזיק. לא מעצמך, לא מהבנתך, לא מציפיותך. ותהיה משה רבנו. הקדוש ברוך הוא קורא לך, משה, משה. מה אתה עונה לו? אומר, הנני. דרכם שחסידים אומר רש"י, להגיד הנני. אתה לא יודע למה. אתה לא יודע אם אתה יכול. עוד אפילו לא הספיקו להגיד לך, יהיה לא תהיה. רק קראו לך בשם הפרטי. אתה אומר, הנני, זה נקרא לשון ענווה? לשון זירוז? למה לשון ענווה? הרי המילה הנני פירושה, הנה אני. כמה אנחנו שומעים את המילה אני, 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 אני? זה נקרא לשון ענווה? בהבדל גדול, אם אלוקים קורא לך, ואומר לך משה, וקורא לך בשמך הפרטי. אז, כשאתה עונה, זה לשון ענווה. כי כל מה שאמרת אני, זה מפני הקריאה האלוקית. וכשאדם אומר אני, מפני הקריאה האלוקית, תמון בזה, כלול בזה, נכנס בתוך זה, עצם הרצון כבר לעשות מה שאלוקים אומר. ועל כן אלוקים אומר לו, אני הולך לשלוח אותך, להיות גואל ישראל. אתה לא צריך לקחת יועצים אמריקאים, אתה לא צריך לעשות מסיבת עיתונאים, אין לך פריימריז מזויף, הכל חלק על מגש הכסף, קבל תפקיד ראש הממשלה והנשיא והרמטכ"ל של עם ישראל. תשמח, תעשה יום טוב, לך לכותל תגיד תודה. אומר משה רבנו, מי אנוכי? מה פתאום? אומר לו אלוקים, כי אנוכי יהיה עמך. וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. כשתצאו ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. כבוד שמיים, עכשיו משה רבנו שואל, מי אנוכי? אז מה התשובה צריכה להיות? תשובה עכשווית. אז מה עונה לו אלוקים? אחרי שתצאו ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה? ומה יהיה עם התשובה עכשיו? אומר המשך חוכמה, אם אני שואל כך, לא הבנתי את הפסוק. אז איך צריך לקרוא את הפסוק? הנה הדברים של המשך חוכמה, פה בפסקה 6. מה פירוש המילה? וזה. מילה פתוחה כזאת בשפה העברית של היום, כל שנייה שלישית במשפט, כמעט כמו המילה כאילו. מה פירוש בפסוק? וזה. אומר המשך חוכמה, מה שאתה עניו אמיתי בדעתך. מה פירוש המילה אמיתי? שאתה אומר לפני יודע תעלומות מי אנוכי. כשאומרים לך תגיד דבר תורה באוכל, תלמד אנשים בין מנחה למערי, ואתה אומר אני מי אני, איזה בעל ענווה, משהו רציני ביותר. אבל זה יכול להיות שהכל חיצוני. מי יודע? אם אתה אומר את זה לפני אלוקים, ואתה תהיה זייפן, וואי, זה לא טוב. השם יודע תלומות. על כן אומר המשך חוכמה, מה שאתה אמיתי בדעתך שאתה אומר מי אנוכי, זה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. לא מילים שיאמרו אחר כך, שתאמרנה אחר כך, בוציאך. לזה יש תפקיד שני. אלא המילים וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך, מתייחסות לעבר של הפסוק, לחלק הראשון של הפסוק. זה שאתה אומר מי אנוכי, ואתה חי את החוויה הזאת של מי אנוכי, זה האות שאנוכי שלחתיך. למה? אומר המשך חוכמה, לך ולכל מי שיראה אותך. הנה המשפט הבא. כי מאן ותן אותך יראו הכל, שאתה מקושר באלוקות. והנך שליח מיוחד לי. מה שאתה ענב הוא סיבה כי אנוכי שלחתיך. אותות הם לא בהכרח חיצוניים. יש אות פנימי. בירור פנימי של כוח, שהמושג של השליחות פירושו של דבר שהשליח כל הזמן חי, שיש משלח, משלח אלוקי. אם ככה, התשובה לשאלה מי אנוכי היא, כי יהיה עמך ומשמעותה אתה לבד, באמת לא יכול. כל הכוח שלך זה רק מעט אלוקים. ואם זאת לא תהיה תחושה חד פעמית, אלא יש תחושה קבועה, ככה אתה תרגיש תמיד. אז זה עוד, כי אני יכול לשלח תיכה. אתה רוצה דוגמה לכך, שיש השראת שכינה איפה שהדבר הוא נמוך ופשוט, ולא איפה שהוא בולט. את הדוגמה תקבל כשתצאו ממצרים. תעבדון את האלוקים על ההר הזה. רב יוסף אומר בגמרא בסוטה, ילמד אדם מדעת קונו. אפשר ללמוד מה קוננו, מה אלוקים רוצה מאיתנו, דרך הלכה, דרך תורה שבכתב ושבעל פה. ואפשר ללמוד מה אלוקים רוצה מאיתנו דרך הפעולות האלוקיות. פעולת השראת השכינה בסיני הייתה על ההר הכי נמוך. פעולת השראת השכינה בסנה אצל ההתחלה של משה רבנו הייתה בשיח הכי נמוך. אז מזה תלמד שהשעת השכינה היא במקומות הנמוכים. ואז בעצם עומדות שתי אפשרויות. האם אני מסתכל על המציאות מנקודת המבט האישית שלי? נלחם למען אידיאלים, אבל עדיין מנקודת המבט שלי. עכשיו הבטיחו לי שיש גאולה, ואין. הלכו משה ואהרון, אל פרעו. התחילה הגאולה, התחילה מהלך אלוקי. מה הייתה התשובה של פרעו? יותר עבודה. נפלתי, נשברתי. אומר המדרש בשיר השירים, מי שיש לו כוחות נפש, קורא כל שבת, ערב שבת. כל דודי, הנה זה בא. מדלג על הערים, מקפץ על הגבוה. לישראל הגיע משה רבינו. אמרו לו, מה אתה אומר? אתה גואל שלנו? זה לא נכון. כי לנו אמרו, ברית בין הבתרים 400 שנה, ובעצם עברו רק 210. אמר להם הקדוש ברוך הוא, כיוון שהגיע זמן גאולתכם, על פי המבט האלוקי, שוב אינו מביט על חשבונכם. זה גם יכול להיות הפוך. לפי החשבון שלנו נגמרו 400 שנה, ועוד לא הגיעה גאולה. כל דודים מדלג על הערים, מדלג על החשבונות. יש לו עוד צורת דילוג. דומה דודי לצבי. אומר המדרש, גם בפרשה שלנו, גם בספר במדבר, פרשת נשוא, גם בשיר השירים. גואל ראשון, משה רבנו, נגלה, נכסה ונגלה. מתחיל את הגאולה, מתחיל פעולת הגאולה. אחר כך נכסה, מסתתר. ואחר כך מתגלה שוב. אומר המדרש, וככה גואל אחרון. גואל אחרון, לא כתוב מתי יהיה. אבל אופיו יהיה כמו גואל ראשון. יתגלה, יתכסה, יתגלה. דומה דודי לצבי, או לאופר האלים. מה צבי כשהוא מדלג, הוא יורד לוודי, ואחר כך הוא עולג לפסגה הבאה. גם הגואל האחרון, הוא יורד. אחרי שהוא מתגלה, הוא יורד, מתכסה, יורד לוודי, ואחר כך מתגלה. נכון, אלה שחיים בתוך הוודי, הם יכולים להגיד שהם לא שומעים על משה מקוצר רוח ועוד הקשה. אבל זה מפני שאין להם ענווה. לא מפני שאינם בני תורה במובן החיצוני של המילים, של האותיות. אלא מפני שאם הם היו מחוברים למגמה האלוקית, והיא כוללת בתוכה את העליות ואת הירידות, את הערים ואת הגבעות ואת הוודיות שביניהם, אז מה הסיבה להיות מקוצר רוח? צריך להיות בשמחה שנמצאים במהלך הגאולה. באותם מקומות של הוואדי, שם עצובים. אבל יש הבדל גדול בין עצובים לבין מצב שבו אני לא שומע על משה מקוצר רוח עבודה קשה. כן. הפעם הראשונה שהוא בא למשה ואהרון, לפרו, פרו לא רק שלא שומע אותו, אלא מרע את התנאים שלהם. מזה הם נשברים. לכן כשמשה מסרטט להם את התוכנית האלוקית של ארבעת לשונות הגאולה, אם והבאתי, אין להם כוח לשמוע אותו. שוב, מבחינתם, הלוואי יגיעו מעשינו למעשה אבותינו, אנחנו אין לנו עסקה בכלל בדורות האלה. אבל מבחינתנו היום, אם אתה משכיל על טבע הרכבת האנושי, אומר לך אור חיים, בסדר, אתה נורמלי. אבל אם אתה מחפש להיות בן תורה, אם אתה מחפש שנקודת הזווית שלך תהיה נקודת זווית מוחלטת, שלמדת מידה אלוקית, מה המקום לקוצר רוח? כן. צריך שני דברים. צריך קודם כל אישור. אישור אלוקי לכך. שהתחושה החריפה הזאת, והיא תחושה חריפה, שאין לאדם שום כוח מעצמו, היא תחושה אמיתית. והקדוש ברוך הוא אומר לו, תמשיך עם זה. רק בגלל שאתה תתמלא מהכוח האלוקי, עם תחושת הענווה הזאת. כן. עם הכלום. ואז יבוא החלק השני, והוא ההקרנה שיש למה שמשה רבנו חש כלפי אנשים כמונו. כל מי שיראה אותו, כל מי שישמע אותו, כל מי שיפגוש אותו, יחוש את הענווה הזאת. וכשהוא יחוש את הענווה הזאת, יחוש שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. אם, אומרת הגמרא, מציעים רבי זר בן עזריה, להיות הנשיא. אז הוא אומר, אני הולך לשאול את אנשי ביתי. כך אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף כ"ח. אתה שואל את אנשי ביתך. אומרים המפרשים שתי אפשרויות. או, הגמרא אומרת שמי שהוא מתגאה, לא מתקבל על אנשי ביתו. אז הוא הלך לשאול אותם, האם הוא מתגאה. וזה אומר שאפילו כשהציעו לו כבר את ההצעה הזאת, יכול להיות שהוא כבר התגאה, כי הרי הכירו אותו קודם. הרב קוק מפרש אחרת. הוא אומר שהוא הלך לשאול את אשתו, בגלל שיש שני סוגים של עסקני ציבור. יש חלק, היותר רווח, היותר בולט. הם, אחרי שלושה חודשים שנמצאים בכנסת, יש להם כבר פנסיה לכל החיים. אנשים כאלה לא צריכים לשאול את האישה שלהם, אם היא מסכימה שהם יהיו חבר כנסת. אם בן אדם יבוא יותר מוקדם הביתה ויהנה יותר מזכויות, הוא לא צריך לשאול את אשתו. אבל אומר הרב קוק, יש סוג נדיר של עוסקים בצורכי ציבור, באמונה, הם, בגלל שהם מקבלים עסקי ציבור, הם מרוויחים פחות, הם באים פחות הביתה, הם נוסעים פחות בעול הבית. צריך לשאול אם האישה מסכימה. ואז אומרת לאשתו, רבי אליעזר בן עזריה, אתה שואל אותי אם אני מוכנה שתעסוק בעסקי ציבור באמונה? אני רוצה לשאול אותך אם אתה מוכן. פירוש, אני באתי לשאול אותך. יש מבחנים. הצהרות, אין להם מבחנים. מילים, אומרים מילים, אין בעיה. אבל אם רוצה לעשות מבחן, אז היא עושה את המבחן. היא אומרת לו, תגיד, מה תעשה אם אחרי שיבחרו אותך לנשיא, אחרי יום אחד, יפטרו אותך? כי מישהו בערוץ 2 לא היה מרוצה ממך, למשל. אז הוא אמר לה, כוס יקרה, אם משתמשים בה, אפילו יום אחד. אומר הרב זצ"ל, בעסקי ציבור, אם הדבר הוא באמת לשם שמיים, אז מה אכפת לכם, מפטרים אותך אחרי יום? עשית משהו וזהו. אבל אם אני הולך אחרי שרירות ליבי, ובעצם לא לשם שמיים, אז אחרי יום אחד שיפטרו אותי, זה מצייר אותי. להיות מוכן לשליחות ציבורית, זה לא רק הנכונות הראשונית. כל רגע בשיקולים, בכוונות, בהרגשות, בסדרי עדיפויות, מבחן, מאיפה באת לשליחות? מי שלח אותך? על כן, ככל שתחושתך תהיה, שכל כוחך זה רק מכוח המינוי האלוקי, ולא מכוח הכישרונות שלך, אז גם המעשים שאתה תעשה, וגם סדרי עדיפויות שתכריע בהם, הכל יהיה חתום בחותם האמיתי הזה. וממילא יתקבלו טוב יותר. זה ממילא, כיוון שהתחושה שלך היא תחושה אמיתית, דבריך יהיו כנים, והיא תהיה התחושה האמיתית של האנשים כלפיך, שאתה אדם אמיתי, שאינך מחזיק מעצמך. כן. למה? אבל זה מה שאמר אור החיים. הם היו במצב נפשי אחר. השאלה היא לא רק השמיעה במובן של לציית. זה יכול להיות מדרגה יותר קשה. אבל קודם כל השמיעה במובן שמכבדים, במובן שמבינים שזה בא ממקום אמיתי. יכול להיות שהם אמרו, זה בא אצלך ממקום אמיתי, משה רבנו, אבל אנחנו לא בשלים. בגלל שאיננו בני תורה. זאת אומרת, עוד לא הגענו למצב שבו נהיה מחוברים עד כדי כך למגמה האלוקית הכוללת, ולכן אנחנו לא שומעים. זה לא מחייב בשום אופן שהייתה בעיה בצד האישי, חלילה, אצל משה רבנו. אלא אצלי, שאני שופט את המציאות, ואז כל הבטחה, אני מקבל כמשהו שיפתור את הבעיות. וברגע שהדבר נראה מפותל ומורכב וארוך טווח, אין לי כוח לזה. ואז הבירור צריך להיות הבירור בשאלה של שם שמיים. כמה הדבר היה אמיתי אצל האדם, המוכנות להבין שיש מהלך אלוקי כולל, לא מתחיל באדם ולא נגמר בו, וגם לא בא לשרת את רצונו.
איפה האדם ידע בגורל את השליחות? אתה אמרת שצריך אישור אלוקי. מאיפה אתה יודע שהמהלך שאני עושה הוא נכון או לא? יש אלף דעות. מאיפה אתה יודע שמה שאתה עושה זה נכון? איך שאתה תגיד, תעסק בית,
אפשר ללמוד כתשובה לזה את הנבואה שהיום במיוחד צריך ללמוד אותה, למרות שכשהיא צולמה בדף לא, עוד לא נודעו החדשות, את הנבואה של ישעיהו על הפרשה הקודמת. יש כמה מנהגים מה לקרוא בשבת שמות, אבל אחד המנהגים זה פרק כ"ח בספר ישעיהו, מופיע פה בפסקה 2. אומר הנביא, מצב אגום של האופן שבו נשמעים דברי הנביא אל הציבור. אף על פי שאצל ישעיהו כמו אצל משה, הייתה כנות, הייתה ענווה, הנני שלחני, רק מכוח הקריאה האלוקית, אומר הנביא כי צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זהר שם, זהר שם. התמונה של דברי הנביא מתקבלת בצורה מקוטעת, מרוסקת, אין לה משמעות. למה? כי בלהגה שפה ובלשון אחרת ידבר אל העם הזה. הנביא אומר תוכן, והציבור מבחינתו זה להגה שפה. זה שפה זרה. זה לשון אחרת. לא נמצאת בהוויית השומע. למה? לא, לא יכולים לקלוט אותו בכלל. נמצאים בפלנטה נפשית וערכית אחרת לגמרי. למה? וממילא לא קולטים. הנה. אשר אמר עליהם, זאת המנוחה הניחו לאייב, וזאת המרגעה, ולא אבו שמוע. אנשים רוצים מנוחה. רוצים מרגעה. זה מוכר מאיזשהו מקום. אומר להם הנביא לפי פירוש רש"י, הניחו לעייף, הכוונה היא, תניחו לאדם הנגזל. תשמרו שלא יהיה גזל. באיזה יום אומרים, דוח עוני. 700,000 ילדים מתחת לקו העוני. והרי אומרים לנו בתקופה, בשנים האחרונות, מה פתאום כספים להתנחלויות, צריך לדאוג לחברה, צריך לדאוג לפערים החברתיים. כמה דקות הושקעו בטיפול בדוח העוני, בדיבורים? זה לא אומר כלום. אבל כמה דקות הושקעו בשינוי סדרי עדיפויות בגלל הדוח הזה? לעומת כמה דקות הושקעו בדיבור על הצורך החיוני לקיומה של הדמוקרטיה הישראלית, שכולה נשענת על השאלה אם יפנו 8 בתים בעמונה או לא, או אם יפנו 10 משפחות בשוק הסיטונאי בחברון. אז אומר להם הנביא, אתם רוצים מנוחה, תתעסקו בעניין החברתי הצודק. אז הם אומרים לו, הנביא, לא הבנת אותנו. אנחנו לא מחפשים מנוחה עם משימות. תן לנו לחיות בשקט. אם אתה מתחיל לדבר בשפה ערכית, זה לא בשביל האוזן שלנו. זה לא בשביל הנפש שלנו. זה פירוש אחד. פירוש שני, אומר הדק, תקיימו תורה ומצוות. אתם רוצים מנוחה, אתם רוצים מרגיעה, תקיימו תורה ומצוות. אבל הם אומרים לא בדיוק כמו שהם אומרים לא לפי פירוש רש"י. אנחנו רוצים מנוחה בלי משימות. ועוד משימות כאלה שמשנות את אורח החיים, לא רוצים את זה. הפירוש השלישי אומר אבן עזרא, במובנים מסוימים הוא הכי קשה. אומר אבן עזרא, אתם רוצים מנוחה, אתם רוצים מרגיעה, אומר הנביא, תלחמו על ירושלים, תגנו עליה. מה אתה רוצה מאיתנו? אני חי בין חדרה לגדרה, מה שמכונה מרכז הארץ. מה אתה רוצה מירושלים? הר הבית. אז מה הם עושים? כדי שמצבם לא יישאר רק כזה שהם חיפשו מנוחה ומרגיעה, והנביא דיבר איתם בשפה לא מובנת. זה לא מספיק. הם רוצים לעגן את המנוחה. אז מה הם עושים? אומר הנביא, פסוק י' לכן שמעו דבר אדוני אנשי לצון מושלי העם הזה אשר מירושלים. אנשי לצון, זה לא כדי לזלזל בהם, אלא זה אומר לצנות אחת דוחה הרבה תוכחות. הם מארגנים, על הצון הזה, מארגנים מושלי העם הזה, השבוע שלהם. הם רוצים שהתפיסה הזאת של המנוחה והמרגעה תהפך להיות תפיסה של שלטון. הם ייתנו לצורך זה למפלגה מסוימת שתבטיח להם מנוחה, ייתנו לה, למשל, 40 מנדטים בסקרים. כי הם יודעים שתפיסה נפשית כזאת לבד של מנוחה ומרגיעה לא תחזיק מעמד. אבל אם יהיה לה יחד עוגן בשלטון, אז יש סיכוי שזה ימשיך. יותר מזה אומר הנביא, מה הסעיף השלישי של אותה תפיסה? כי אמרתם, קראתנו ברית את מוות, ואם שאול עשינו חוזה. שוד שוטף כי יעבור לא יבואנו, כי שמנו חזה מחסנו ושקר נסתרנו. אני אישית שאלתי, לפני 9 שנים, אחד מגדולי הוזה חוזה הסכמי אוסלו, דוקטור רון פונדק, היסטוריון, אמרתי לו, תגיד לי, עיניים מול עיניים, אין פה ערוץ אחד, שתיים, אפשר לדבר באמת. את מי אתה, למי אתה קרוב יותר בלבך? אל אנשים כמוני או אל אחמד טיבי? חשבתי, הוא ישפיל את מבטו, יחכה 10 שניות, מפני הנימוס. עשירית השנייה, הוא אמר לי, חד משמעית אחמד טיבי. אמרתי לו, תגיד, איך התדרדרת לזה? לאן הגעת? הוא אמר, אני אסביר לך את זה. זה מה שמכונה היגיון קר. מה היגיון? הוא אמר, תראה, אני רוצה לעשות שלום. הפרטנר שלי זה אחמד טיבי. אתה ושכמותך מפריעים לשלום. איך עושים ברית עם מוות? איך עושים חוזה עם שאול? זה הרי דבר מופשט. אומר תרגום יונתן בן עוזיאל, מגדולי התנאים. אבדנה עם מחבלה שלמה. עושים חוזה עם שאול, קורתי ברית את מוות, זה לעשות שלום עם המחבלים. שהם באופיים רוצים מוות. תראו את האמריקאים, כמה הם שיגרו את העולם כדי שתהיה דמוקרטיה אצל הערבים, מה הם קיבלו אתמול? חמאס. הכל נפל. מה יהיה עכשיו על הסכמי אוסלו? מה יהיה על הסכמי מפת הדרכים? היה כבר ערבי אחד, ככה מרח את העולם באיזה מילים מתוקות, אמרו, פשש, יש אדם נאור, יש בו סיכוי למשהו. הכל קרס בגלל האמריקאי. אתה יכול לא להרגיש שאתה חי בתקופה כזאת גדולה? יכול להיות שיהיה לך קוצר רוח ממשהו? אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו. אלא מה? יש בתוך כך מצבים שאתה רוצה לשאול למה הראותה. הראותה. תשאל. תהיה משה רבנו, רק אם תהיה אדם שאומר מי אנוכי, תוכל לשאול למה ראות. תוכל לשאול מאז דבת ידבר בשמך הרע לעם הזה, כי כל כולך אומר לך, אתה מסופר שהדברים שלא נמצאים פה, כל כולך מגמתך להציל את ישראל. על זה אתה מוסר את הנפש, לא שיש לך איזה התרסה חלילה כלפי שמיים, יש לך איזו קושייה שלא הבנת למה הקדוש ברוך הוא התנהג כשהוא מתנהג, מה הוא צריך למצוא לך דין וחשבון? אלא מפני שאתה רוצה להציל את ישראל. אבל זה חלק ממכלול, שכשקדוש ברוך הוא יגיד לך, הולכת להיות לידה, מהלך ארוך טווח של הופעת הנשמה הישראלית, אז אתה מבין שבתוך הלידה יש חבלי לידה. אבל אם אתה קצר רוח, אתה רוצה מנוחה, אתה רוצה מרגיעה, אז אתה עושה הסכם עם מחבלים. אז מה הפתרון לזה, אומר הנביא? אתה רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך? כמו שנשאלה השאלה, יש 1,000 דעות, ו1,000 זה מספר לא גדול יחסית למציאות שלנו, של ריבוי הדעות. אומר הנביא, לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני ייסד בציון אבן בוחן, פינת יקרת מוסד, המאמין לא יחיש. הקדוש ברוך הוא גם אומר הנני. הקדוש ברוך הוא מוביל את מהלך הגאולה בשיטת בנייה איטית והדרגתית. אבן שהולכת וגדלה, הולכת ומתרחבת, עד שזה הופך להיות בניין. כמה זמן אומר המדרש, נגלה ונכסה, נגלה ונכסה, 45 יום. לפי חשבון של פסוקים בדניאל. אתה לא יודע לחשב ממתי למתי. ואומרים חלק מהפרשים, זה לא רק יחידה אחת של 45 יום, זה יהיה כמה וכמה פעמים. מה תפקידך בכוח? תפקידך מילה אחת. סבלנות. המאמין לא יחיש. יכול להיות, אומרים המפרשים על הפסוקים האלה בישעיהו, שיהיו ייסורים במהלך הגאולה. המאמין, מי שהוא פועל את פעולתו, מכוון את כוונותיו, מרגיש את הרגשותיו, לפי המהלך האלוקי, הוא לא מחיש. היה מלמד אותנו הרב ציודה את הפסוקים שנקרא אותם ביום שני. האמנתי כי אדבר. אני עניתי מאוד. אם דיבורי, שזה שם כולל לכל התייחסותי, היה מתוך אמונה, עניתי מאוד. סבלנות. אם לא מתוך אמונה, אני אמרתי בחופזי, חיפזון, כל האדם כוזב. אתם יודעים מתי התחילו הסכמי אוסלו? לפני 15 שנה. מלחמת המפרץ הראשונה. תשנ"א. אלפי אנשים ברחו מבתיהם במה שמכונה מרכז, תל אביב, רמת גן, וכל ערי הפיתוח שם, לדרום. מפחד הטילים של נשיא עיראק. כל המלחמה הזאת הייתה כולה פחד. תחשבו במושגים של אנשי גוש קטיף. איש לא עוזב בגלל פחד. לא מאיומים בדמיונות. מפגזים, מפצמרים, מקסמים, מפיגועים, מיריות. אף אחד לא עוזב. פה אלפי אנשים עזבו. ואז הסתכל מי שהיה לימים, ראש הממשלה, יצחק רבין, זיכרונו לברכה, מחלונו, הוא ראה את האנשים בורחים, ואמר, אין לעם ישראל כוח. כל החושד בקשרים, אומרת הגמרא, לוקה בגופו. אל תחשוד בישראל, תאמין בהם, תאמין שהם לא צריכים אותות, הם לא יצטרכו אותות. וגם אם יצטרכו, תדע לך שכתוב ויאמן העם, זה לא בגלל האותות, אלא בגלל הנשמה שלהם שאלוקים עורר אותה לגאולה. על כן אומר הרב חיים דוד הלוי, זכר צדיק לברכה, שהיה רבה של תל אביב, לכוון באלף שבט, בהלל, זכר לנס של מלחמת המפרץ. שיר היו שרים אז. כל אורכה של התקופה הזאת, מאלף שבט עד י' אדר, חודש וחצי. כל יום, הרבה פעמים. וזה השיר שאיתו קיבלו את הידיעה שנפסקה הכוננות, אפשר להוריד את כל האטימות מהחדרים. שיר המעלות, שוב השם, את שיבת ציון, היינו כחולמים. אתה אל תתעסק בהיו כן או לא. תהיה או לא. אנשים גדולים שיגידו את זה, ברוח קודשם אומרים את זה, זה תפקידם, זה שליחותם. אתה בשבילך, יש שם פסוק אחר. הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. אתה צריך להיות מוכן לזרוע. להשקיע. להשתדל. עלתה בידך, הצלחת, תדע לך, זה לא בזכות לך. תמשיך להגיד מי אנוכי. לא הצלחת, תתאמץ עוד יותר. ייאוש בדור שלנו? רק מי שרוחו אנוכית, רק מי שהוא רפי ידיים, יש לו קוצר רוח, הוא מסוגל להתייאש. מי שמבין את התקופה הזאת עם כל קשייה כחלק ממהלך לידת הגאולה, הוא רק מסתער עוד יותר על המשימות. אין אצלו קוצר רוח. מאמין לא יחיש. יודע שהניסיונות בחבלי המשיח כולם ממוקדים בתחום הנפש. בתחום המידות, הענווה, הסבלנות, הגבורה. ועל כן מדבר הרב קוק באותה איגרת כאן, כל כך דברים מיוחדים על הציפייה לישועה. כמה זה מוביל את האדם, כמה זה משנה אותו, כמה זה מזכך אותו, וכמה זה נותן לו את האפשרות להבין באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. ולא להיבהל מריבוי הדעות. לברר אותם, לברר את נימוקיהם, לברר את מניעיהם, ולבחור את דרכו. אף על פי שהם יוצרים לכאורה קושי גדול. אבל אם לא נדנו בתקופה הזאת, אנחנו מסוגלים להתמודד. אומר הרב קוק, צופי הישועה, המשכילים, המזהירים כזור הרקיע, פסוק בדניאל, פרק י' ב', הם מביאים את הגאולה. הם היודעים לומר דבר בשם אומרו, מי שמצפה לישועה, ברור לו שלבד הוא לא יכול להביא אותה, הוא תמיד עובד בחבורה. הוא תמיד יודע להעריך גם את חלקם של אחרים. דבר השם בפיהם אמת, מי שצופה לישועה, הם אינם אדירי הכוח. פסקה 10 בצד ימין, איגרת בחלק ג' סימן תשנון ג' שנת תרע"ו לפני כ-90 שנה. וכל מרכז עבודת קודשם הוא רק אותה הציפייה התמימה אשר אין במום. שרק הרום העליון של גאולה שלמה ליעתה. ואז הוא מוסיף ביטוי מאוד מיוחד שעל פי אור החיים שראינו הוא מאוד מובן. בניה של תורה. להיות בני תורה, להיות בנות תורה, להיות מחוברים למגמת התורה. בנשמתה הפנימית, כל אופיים מסור הוא, קשור, זקוק לנשמתה של תורה והופעתה. הם המצפים לאור השם. למילוי הכבוד העליון, לא הכבוד שלהם. שומרים מהם את עקבות משיחנו, לוחמים למענם, לוחמים נגד המחרפים והמקטרגים על עקבות משיחנו. יודעים הם שכל העולם ומלואו, כל סבכי התולדה וכל יצרי מעלליה אינם, כי אם צעדים שאורו של משיח הולך וצועד בקרבם, ולא מגמתם רק, הוא אומר בפסקה השנייה, להציל את הנפש הפרטית, לרוממה אל הקודש או את הכללית, אלא לכונן את הקודש עצמו, לייסד מוסד, זה הנבואה של ישעיהו, לייסד בניין שלם, ממלכת אל חי העולמים בכל מרחבי העולמים. לא להשאיר את הטבע במעמדו השפל, לא להתנתק מהחיים, לא להתנתק מהאומה, מבלי לקושרו בקשר הקודש אשר לאור עולם. בקשר הזה של הקודש, דוד מלך ישראל חי וקיים, אומר הרב, לא חלישות כוח הוא זה, מה שישועתם של ישראל כמעה כמעה, זה לא רפיון, זה לא רחוכיות, זה לא ויתור, אלא גבורת גבורות. כי הגאולה הזאת רוצה להקיף את כל מדרגות החיים, וזה לא תהליך פשטני שלוקח יומיים. אתה רוצה להכשיר את הלב שלך, להיות מצפה אמיתי לישועה, להכשיר את הלבבות לציפיית ישועה עליונה ומקפת כזאת, אשר תרומם את הטבע עצמו מנפילתו. והיא תוסיף את חן האמת על כל הנפשות, הרוחות, הנשמות שנבראו ושנולדו ושעתידים להיברות. יוסיף להם ישע ועוז. מאיפה זה יבוא? מאור ישראל, מנשמת ישראל, מקדושת ישראל, מסגולת ישראל, שאסור לחשוד בה, אסור לחשוד בקשרותה, אסור לקטרג עליה. שהוא האור הזה יזרח, יתגלה, יתברר, מאור תורה עליונה בגודלה. מעסק קבוע של רזי תורה, להסתכל, לחפש, לברר את הצד הפנימי שבתורה, את הצד המחשבתי, את הצד המוסרי, איך הוא משתלב עם ההלכה, עם הנגלה. וזה צריך להיות עסק בגבורה, עם כל עוצמת החיים, ולא חלילה עם ביטולם, ולא רק בגבורה, אלא בגבורה בהדרת קודש, כדי שהגבורה לא תהיה כוחנית, כדי שהיא לא תהיה דורסנית, אלא היא תהיה כמו אצל דוד המלך, עם עדינות. בעזרת השם, בממוצע יש היום בארץ, ביום, 1,000 אנשים שמדברים כך. בממוצע, לדעתי. מהמעט שיוצא להסתובב קצת, זה פחות או יותר. כפול 6 ימים, 6,000 אנשים בשבוע. בממוצע מתוכם, כמות האנשים המוכנה לפעול, לכתוב, לפקסס, להפגין, לנסוע 2 מטר כדי לשכנע מישהו להתאחד, מתוך 6,000 בשבוע, כבין 10 ל-20 איש. אלך התשובה, למה לא מתאחדים? אני ברור לי מה הזולה צריך לעשות. ואני כבר יש לי חוות דעת על מה שהוא לא עושה. ואני כבר יודע למה הוא לא עושה. וכשמישהו עומד על הפנים שלי ושואל אותי, תגיד, מה אתה עושה בשביל להזיז אותו? אני מוריד את הראש ומתחיל לגרד תירוצים. ויש לי המון, יש לי המון תירוצים. החילונים, השמאלנים, עושים כל מאמץ כדי להתאחד. משתדלים, עוברים מבית לבית, פנים אל פנים. אבל אנחנו בני תורה, יש לנו אותיות על הראש, דפים על הכיפה, הזקן שלנו, הפאות שלנו, התחלת של התלית, הכל, כל יריות היוקים החיצונית הזאת, לא מסוגלת להזיז אותנו 2 מילימטר. במה שאנחנו מאמינים שכן צריך לעשות. אז צריך לקחת את משה רבנו, וללמוד את הענווה שלו, את המסירות שלו על הכלל. צריך לקחת מהנשים הצדקניות, את ההתאמה למהלך האלוקי. צריך לעשות תשובת המשקל לקוצר הרוח. ולנוע. ואז, קדימה באמת. קדימה זה לא מילה טובה היום. וזה רק תלוי בנו. יש לנו 2 חודשים עבודה. המון זמן. אבל יש סקרים. ואולי עכשיו, בגלל החמאס, הסקרים קצת יהיו יותר בענווה. אולי. אבל הפעילות עצמה, בני האדם, מה מונע מהם לעבוד? עזרת השם, נזכה להתמלא כוחות, להיות צופי ישועה אמיתיים עם כל בית ישראל. עזרת השם, בחנן המלכה שאומר, יצא הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, כתוב בא להם תורה מצוות.